יום ראשון, פרשת תמר, ראש חודש, שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שאמר הגאון הצדיק רבי שלמה רב דזצל על ביאת המשיח, דברים שהם כתובים בהגדה של פסח דור רשתוי. הוא מספר שבעל הלשם, זכר צדיק לברוך, קיבל מהבן דוד שלו, שערב בלונדון, מכתב שהוא כותב לו שהגיע משולח מארץ ישראל לקבל תרומות לישיבה. הוא סיפר לו שבראש חודש אלול כמה וכמה מקובלים חלמו שבשנה הזאת יבוא המשיח. בא הלשם החזיר לו תשובה באמצעות גלויה. והוא מקדים פה שבדרך כלל הוא היה מיד לכתוב משתבים. המשתבים היו מכילים לא פחות מארבעה עמודים צפופים בכתב יד קטן. אבל במקרה הזה הוא הסתפק בגלויה שהוא כתב באותיות גדולות. קיבלתי את מכתבך, ועל דבר השמועות של חלמי החלומות הללו, אני מתייחס לדברים כאלו, משום שיש לי מסורת, תכף תראה ביאת משיח צדקנו. באופן פתאומי יתגלה, והגילוי יאיר כמו ברק שאין דומה לו. והאור הזה יתפשט בן רגע לכל העולם כולו, וכולם ידעו שהוא בא. גילוי המשיח, הוא סיים וכתב לו, אינו רשוס היוחד שמתגלה רק ליחידים שחלמו חלומות. והוא סיים כמובן לשנותו בו תיקוסה ותיקוסה. והמניח, הוא אומר הרב עבדה, שאילו הייתה לו עוד שורה, הוא היה מוסיף בקשה שלא להטריד אותו בעבלים כאלו. ממשיך הרב עבדה ואומר שמדי פעם יוצאות שמועות שהחפץ חיים התגלה יצא לפלויני, שהרב שך הגיע בישר על ביאת המשיח. זה לא אומר שהחלומות לא מציעים, יכול להיות שאכן המשיח הגיע, אלא שעדיין לא התגלה. אם הוא לא התגלה, אז אני חושב שהוא לא בא. אנחנו צריכים לדעת, אומר הרב עבדה, שביטול תורה הוא זה שמעכב את הגאולה. אם המשיח יקדים לבוא ביום אחד, תדעו לכם שזה רק בגלל שלומדי התורה הביאו אותו. לא שאר הבטלונים שמסתובבים בחוצות במשך כל היום. אנחנו חיים בדור שהבלבול שולט בכל, ואנשים מחשיבים דברים שאין צורך להחשיב אותם. לא מחשיבים את הדברים שחשובים באמת. יש הרבה מצוות שתופסות מקום ראשון במעלה, אבל צריך לדעת שברכת התורה ותלמוד תורה חשובים יותר מכל דבר אחר, ורק הם יביאו את הגאולה שלנו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור אמיתי שהוא גם משל עם מסר נוקב לחיים. סיפר הגאון רבי מנחם ריזל זצ"ל, בירושלים התהלך בעל מויפס, שהיה מסוגל לראות דרך האצבעות הקפוצות של אדם, מה הוא מחזיק ביד. תארו לכם, שואלים אדם 100 פעמים זוג הפרט, ואף פעם לא טועה, מוי רדיק. פעם אחת ניגש אליו יהודי, עם יד קפוצה, שאל אותו, מה יש לי ביד? אמר לו פרפר. שואל אותו, חי או מת? שקט. והוא מתעמק ומתעמק בזה, ואז אומר לו, אותו בעל מויפס, זה תלוי בך. מה פשר התשובה המוזרה? מסתבר שהשאלה הירושלמי נבון שניסה לסדר אותו, לקח פרפר, והוא תכמן, שאם מגיד שיש לו פרפר מת, ירצח אותו לאוויר, מגיד שהוא חי, ימחץ אותו ביד באלגנטיוס, והפרפר ימות. אבל מויפס היה נבון לא פחות ממנו, לכן הוא אמר לו, זה תלוי בך. זה היה משל. בירושלים, אנחנו משתמשים בסיפור האמיתי הזה, כמשל, כבר לחתן משום הברכות. כל מי שמתחתן, משול, לאותו אדם עם יד קפוצה שבתוכה פרפר, והבחירה בידך לחיות או להמית את ביתך, זה תלוי בך. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, שבע שבועות נימה שתהיינו. יש כאן דברים נפלאים שצמו בשלמי מציון. עצה שלא לשכוח ספירת העומר. העצה הייעוצה לא לשכוח, היא להקפיד להתפלל במניין כמובן, שאז תופכים את הספירה ביחד עם כל הציבור. ספר הגאון רבן ציון פילמן זצ"ל, שהוא שמע מיהודית הנצחוכם של בני ברק, שזכה בבחרותו לדבר פעם אחת עם החפץ חיים. זה היה כשהוא הזדמן על להיות בוורשה לאיזה צורך, הוא חשב בדעתו שכיוון שהוא כך שמע הרבה על גדלותו וצדקותו של החפץ חיים, ונוסף לזה הוא גם למד הרבה בספרים הקדושים שלו. אז נו, עכשיו כדאי לו, כשהוא נמצא בקרבת מקום לרדין, לטרוך, נמצא פעם אחת לראות אותו ולשאול אותו את הספקות שלו בהלוך ובהנוג. הוא ככה עשה, הוא ישב וכן להתמודף עם שאלות, שעליהם הוא תכן לדבר עם החובץ חיים, והוא עלה לרכבת לרדין, עם ידף הזה, עם כל השאלות. כשהוא הגיע לרדין, אז עדיין הוא לא התפלל מהיריב, אבל כיוון שהשעה הייתה קצת מאוחרת, הוא חופש בהתחלה הסקנה שאוכל לסעוד וללון שם. טוב, אחרי שהוא מצא את מבקשו, הוא היה עייף, תשוש, מעמל הדרך, ואנחנו פוסים אחר האכסניה, הרגיש בעצמו שקשה לו לעמוד עכשיו להתפלל מהיריב. אמר, נוח קצת זמן, רבע שעה, יקום כוחות מחודשים, יתפלל מהיריב. כמובן שהלך לישון, לא התעורך של רבע שעה, ישן עד הבוקר. בבוקר כשהוא קם, שכח מה שעבר עליו בלילה, ושכח שהוא לא יתפלל מהיריב. אז הוא קם כדרכו, והתפלל שחריס. מיד אחרי שהוא התפלל שחריס, אז הוא הלך לחפץ חיים. הוא נכנס לחפץ חיים, אז החפץ חיים אומר לו, לפני שהוא התחיל לדבר רשות השאלות, אז מיד פתח בשיחה ואמר לו, תראה את גודל ירידה את הדורות שיש בדור הזה. לדוגמה, תפילה עצמה עיריב, ואיזה חשיבות מחשיבים היום את התפילה הזאת. הרי כמעט ולא מחשיבים אותה, כמעט ולא מחשיבים אותה לשום דבר. ככה חפץ חיים אמר לו, והמשיך לדבר אותו בעניין מהיריב. והוא באמת הזיחה פתאום, הוא נזכר הבחור שאתמול הוא שכח להתפלל מהיריב. אז הוא קפץ במקומו ככה בהתרגשות ובבעלה. הוא אמר, אוי, אתמול לא התפללתי מהיריב. אז הוא, וזה, כמובן שהוא בזה סיים עם הרבית חיים, עם כל הדף הארוך שהוא הולכים לשאול, כבר לא שאל אותו שום דבר. אנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל, הגאון רב דוד וילצקי, שליטה, הליכותיו, אביו הגדול, הגאון רב שרדי וילצקי, זכר צדיק לברכה. זה התפרסם במוסף שבת קודש, לפני כמה חודשים. הוא מספר שכבן הוא ראה ונוכח לראות עד כמה גבוד רחב של האבא חי כל חייו בנתיב, שאותו לא ידעו האנשים וגם בני ביתו. הזהירות שלו משלורה הייתה באופן שלא נראה כמותו, לא רק לדבר על הזולת, לא ברמיזה, לא בעינון, לא בניגון של דיבור. בשנים האחרונות הוא מרזות לו לסדר דברים, יום אחד הוא מתקשר אליו, אמר לי, זה לתועלת. אז אני אומר לך, דייר פלוני לא שילם כבר כמה חודשים. מי זה היה הדייר הזה? זה הולך חדש, גס נפש, וגם בנושא לשלום, וגם על כזה בנדר, אז רק אם זה נטרף. ולא שהוא לא הבין מה שקורה מסביבה, שנון, מבין דבר מתוך דבר. היה לו בעל חוש, הוא היה לו חוש הומור מעולה. עם עין ביקורתית הרע מאוד, אבל כל החושים האלו נבלמו. שזה היה משהו שלא יכלו לדבר. והנטייה שלו לראות ברעת חברו הולכת רחיל, והוא ניתב את זה רק לדברי תורה. רק כשהיה מדובר בהשגה על דברים שהובאו באיזה ספר מוסלם, הוא היה מאוד ברור בהסוגה, והוא לא הזכיר את שם הספר ושם החבר. תפילת הנט זה היה חביב עליו מאוד, כל מי שבא להתפלל, כי לא היה קל להחליט מיניהם של נט. לא רבים היו הקבועים, יש לילות שהקימה קשה מאוד. כיוון שככה, זה היה סס על כל מי שקבע מקומו בתפילת נט. קרה פעם שהצטרף למינן איזה אברך פרוריון, אבא סמך איתו, העיר לו פנים. באותה תקופה התרחשה איזה פרשייה ציבורית שבמרכזה עמדה דמות נודעת. באותו אברך דיבר שרה באותה דמות. אבא זצל אומר מיד מחבו, ציסה אותו, אמר לו, כאן לא מדברים על אף אחד. הוא כעס, אמר, אפילו על רשויים לא. אבא חזר ואמר, כאן לא מדברים על אף אחד. אמר, נו, אז אני לא יכול להמשיך לבוא ולהתפלל, כך אמר בהתרסה. אז אמר לו, אז לא, באמת ככה היה. שמרה מהדיבור כבר הייתה בשלב קבלת האינפורמציה, מיד קילף את הקליפה הסביבתית על כל הצדדים החברתיים שלה, דברים שאדם רגיל מיד מתייחס אליהם ורואה בשלב הראשון רק את הצדדים האלו, אבל הוא מיד ניתן את ההתייחסות רק אל ההלוכה, למה שזה מחייב לעשות. הוא ראה את תאונת דרכים קשה חלילה, הוא מקבל עליו צום. לא חשוב לגורמים הטכניים של התאונה. הוא רק ראה את הצד המחייב מבחינת ההלכה, מבחינת התורה. הוא שמע שיש איזו גזירה מסוימת, הוא היה צם כדי שהגזירה תתבטל. לא עניין אותו כהוא זה, מה שהתרחש מסביב, הוא פשוט לא היה שם, הוא היה חי רק את המשמעות ההלכתית המחייבת. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, מהגאון, מהגר"א לייבי דינר שליט"א. אחד נכנס לו סכום גדול של כסף לחשבון בנק, אין לו מושג מאיפה זה הגיע, גם הבנק לא יודעים, מה הוא צריך לעשות? נו, כל אחד מאחל לעצמו כזה דבר, אבל מה עושים כשזה קורה? אז הוא אמר לשואל, שהוא עשה השתדלות לברר ולא הצליח להשיג מידע על מקור הכסף, יכול לתלות שמישהו עשה לו, שנתן לו את הכסף, או שמישהו גזל ממנו בעבר, מחזור לו עכשיו, לכן הוא יכול להשתמש בעוד שבוע מישהו ויתפר ממנו. אנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו נוחזים בשעותו בסימן שעין א' סעיף ד'. אחד הדיירים שהשתתף בעירוב, מת לאחר כניסת שבת, מה הדין? כך ולא בסימן העניינים. נוכל לשמוע כולנו, בשלוחה אחת בשיעורים לפי הרבנים הגאונים, ולרבות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפיים בהלוכה, הדרך שהשתתף בעירוב חצרות, ומת אחרי כניסת שבת, עם בני ביתו שגרים איתו, ממשיכים לגור בדירה, ההשתתפות של הדירה הזאת בעירוב לא בטלה, אבל אם לא נשאר שם אף אחד, למרות שההשתתפות בטלה, העירוב כולו לא בטל בגלל זה, כי זו דירה ללא דיירים, שגם אם לא השתתפו הברה בעירוב, היא לא מבטלת את העירוב. וגם אם במהלך השבת עבר היורש של המת לגור שם, אז אם אלה יש דיירים בדירה והם לא השתתפו בעירוב, זה לא מבטל, כיוון שהעירוב חל בכניסת שבת והוא מועיל לכל השבת. אבל אם בכניסת שבת האמת כבר היה במצב של כסיסה, וזה שאומרים שמכיוון שמלכתחילה לא הייתה השתתפות שלו בעירוב, הוא היה לחול לכל השבת, אז אם אלה ההשתתפות לא חלה, ואם אלה גם כל העירוב לא חל, ויש חולקים. דאר שלא השתתף בעירוב חצרות ומת בשבת, אם בני ביתו נשארו בדירה, או שמלך השבת עבר היורש להתגובר, אז כמו שאמרנו, זה דירה עם דיירים שלא השתתפו ובטלו את העירוב, ויתרה מזו, אם היורש מתגורר בבית אחר שבחצר הזאת, גם אם לא עבר להתגורר בדירת הירושה, זה נחשב כאילו עבר להתגורר בה, כיוון שהוא דר בחצר, זה גורל לשימושו. ובאופן זה, גם אם השתתף הורש בעירוב עבור הדירה שלו, ההשתתפות מועילה, לא מועילה לדירה שהוא הרש בשבת. אבל אם לא נשאר אף אחד בדירה, והיורש, הירוש לא מתגורר בחצר הזאת, הוא לא עבר להתגורר בה. הדעת השכונוך, למרות שבתחילת השבת לא חל העירוב, אכפת הדייר המת שלא השתתף בעירוב, עכשיו שהדירה נותרה לא דיירים, אז העירוב חל. ויש אומרים, שלדעת חלק מהראשונים, כיוון שבתחילת השבת העירוב לא חל, שוב הוא לא חל בשבת, ויתכן שלא רק מותם. ויש אומרים, שלא נחלקו ראשונים בדבר. אם אותו דייר שמת לפני קצת שבת, בני ביתו ממשיכים לגור, אז השתתפות שלו בטלה, כמו שאמרנו, אבל אם לא התגורו, שהיורש עבר והוא להסתברו את הרוב בטל, כי זה דירן דירן שלא השתתפו, כן, כמו שאמרנו, וגם אם היורש עבר להתגורר בדירה הכי כניסת שבת, כך שבכניסת השבת הייתה הדירה ללא דיירים, שאף אם לא השתתפה עבר בעירוב, לא מטל את העירוב, בכל זאת העירוב לא חל. ואם כי בדרך כלל עירוב שחל בכניסת שבת מועיל לכל השבת, הכלל הזה לא אמור, אלא רק באופן שבכניסת שבת אנחנו מניחים שלא תהיה סיבה לעירוב, לביטול העירוב במהלך השבת. אבל באופן שאין לנו סיבה להנחה כזאת, כגון בנידון שלנו, שאנחנו יודעים מראש שיתכן שמהלך השבת היורש יעבור להתגורר בדירת הירושה, העירוב בטל בשבת למרות שחל בכנסת. אולם, כל עוד שלא עבר היורש להתגורר בדירה, והדירה ריקה מדיירים, העירוב לא בטל. עד כאן בניין דפיים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו ביום חמישי. אדם שיש ברשותו שני בתים באותה החצר, הוא שובת רק באחד מהם. במשך כל השבת נדרשת ההשתתפות שלו בעירוב חצרות עבור שניהם. בארבע חצר שלא השתתף בעירוב חצרות, ושבת בחצר אחרת, וחזר הביתה באמצע השבת, נחלקו הפויסקים האם השיבה שלו מבטאת את העירוב. זה ארבע חצר שלא השתתף בעירוב החצרות גמת, ויורשו היחיד גם גר גם הוא בחצר, והוא השתתף בעירוב עבור ביתו, אז אם הוא עומד לפני כניסת שבת, העירוב חל, ולאחר כניסת שבת, העירוב לא חל. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, מותר להעביר חפץ, פרשו סורבים, בשבת גם למושך גדול, על ידי מספר אנשים. שכל אחד מהם מטלטל אותו לטווח של פחות מ-4 מטר, ומוסר אותו לחבר שלו שעומד בתוך 4 מטר. אלא שיש להקפיד, הוא מוציא את החפץ מהתחום של הבעלים. חפץ הפקר, אפשר לטלטל אותו בצורה כזאת, גם למרחק גדול, כמו שלא נקבע לו תחום, אבל המשתתפים בטלטול, יקפידו שלא להתכוון לזכות בחפץ. כיוון שאם אחד מהם מתכוון לזכות בו, אז יהיה אסור להוציא את החפץ מחוץ לתחום של הזוכה. יש עשרים, כי זה זלזול כבוד השבת, שכמה אנשים מטלטלים ביחד חפץ בראש הסוהרים. ולכן לדייטום, אפשר להתיר את זה גם במקרים שבהם יתירו חזק. האדם אחד יטלטל חפץ בטלטולים חוזרים של פחות מ-400 כל אחד. ועיקר ההלכה, כדעה ראשונה, אבל רצוי, רצוי שלא להקל בזה, כי אם במצורך מזה. דף היום מתלמוד בבלי. באיזה מקרה מביאים שתי עגלות ערופות? ומתי יכול הכהן לבחור לו את הבחור הטוב ביותר? ומדוע מקנה בעל הבית את חצרו לרועה? וכך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חוירס, דף י"ח. שלוחה 2, תוכלו לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום רבו ישראל, חפיצים בחיים. מי מאיתנו לא חופץ בחיים? בואו, הצטרפו הנה ללימוד היומי. לימוד היומי בחופץ חיים, היום אנחנו מתחילים את כלל זין מלכות רחילות. אומר חופץ חיים, אין חילוק באיסור סיפור רחילות, בין אם מספר איש או אישה. והביאים פה בביור מוספת של דיר, שהוא נידון מעניין, מובא בהגר סגרו, שיותר טוב שאישה תתפעל בבית מה בבית הכנסת. ולמה? כי אי אפשר, אומר הגוען, להינצל שם בבית הכנסת משמעת לשנורו וכינה ודבור המטלים, וכל שכן בשבת ויום טוב, שמתאספים לדבר, שעדיף לא להתפלל בכלל מאשר ללכת בבית הכנסת. וגם הבנות, אומר הגוען, יותר טוב שלחו בבית הכנסת, כראות בגדים, קנות, בא מסבר את הבית, ואז מגיעים לשנורו. כך אומר הגוען, אבל בזמננו, דעת הגרף קנבסקי שליטה, שכיוון שנשים מדברות ברחוב, בכל מקרה נפגשות, שלא כבזמן הגו, אז כבר אין טעם שלחו לבית הכנסת, ועד רבה, עדיף שלחו לבית הכנסת, כך ידברו פחות. עוד נקודה שמופיעה באיגרת הגרו שם, להתרגל לשבת יחידי. יחד לשנורך חמור מכל העברות, והוא כנגד כל שלושת העברות החמורות, כמו שאמר בתוספתא. כל מצוותיו ותורותיו של אדם לא מספיק למה שמוצאים מהפה. צריך לרדת, לשאול על זה הרבה מאוד, לשאול שמרחם. אי אפשר לשער גודל האיסורים והצורות שסוברים, שסובל בשביל דיבור אחד. הגאון ידע מה שהוא אומר. ולקראת סיום רבותיי, חזקות יומית, היום זה היורצייט של המערכו. מורינו הרב חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, גדול תלמידי האריזה. אז בשער הקדושה כתוב שם, הוראת מעשיו לבריאות. ידוע מה שאמרו חז"ל בירושלים בחגיגה. הגענו אותו אישה שהייתה לנשת בגלום, שהייתה מספרת לחברך שהיום התנתי. אומר המערכו בשער הקדושה, ויהיו כל מעשיו לשם שמיים. ואם יכול אדם שיעשה כל דרכה לשם שמיים ולא יפרש לבריאות אפילו אחד מהם, שכרו כפול ומכופל, משכבוד אלוקים, סתר דבר. שווה רבותיי לעשות מעשינו הטובים לשם שמיים, לא כדי למצוא חן בעיני הבריאות או לשם כבוד, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו לעולם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חודש טוב ושבוע טוב, והרבה הצלחה בכל אשר לפניהם, בגשמיות ובגשמיות, בכל טוב סלם.